תודה על
הקדשה. אנחנו ביום דף כ"ג עמוד א', בנקודותיים. ומה הם מוצאים אחת או שתיים? אמרנו שכשמצביעים במקדש מוצאים אצבע אחת או שתיים. השתיים שתיים מוצאים אחת מבעיה. אמר רב חיסדא, לא קשה, כאן בבריא, כאן בחולה. זה לא שסופרים שתיים. החידוש הוא שיש אנשים שהם לא כל כך מוצלחים בשליטת אצבעותיהם, השגמרא קורא אנשים חולים, ולהם אפשרו להוציא שתי אצבעות, לא היו מקפידים עליהם. היו מונים אותם כאחד, והעניין הוא שאי אפשר לרמות כל כך בשתי אצבעות, לעשות כאילו זה שני בני אדם.
העניין הוא בעצם להצביע.
כן. והתניה, אחת מוצאין, שתיים אין מוצאין, במה דברים אמורים? בבריא, אבל בחולה אפילו שתיים מוצאין, ביחידים, מוצאים שתיים, אין מונין להן, אלא אחת. ופה היחידים, אז רש"י אומר שמדובר פה על חולים, שהם לא עם שאר בני אדם, ואינם חולה שוכב לבד, אז קוראים לו יחיד. וזה הדגש פה. ואין מונין לו, אלא אחת. כן? אז המניין, כשמונים את השתי אצבעות, לא מונים אחת, שתיים, אלא אחד. והתניה... אין מוציאין לא שליש ולא גודל מפני הרמאין, ואם מוציא שליש מונין לו, גודל אין מונין לו, ולא עוד, אלא שלוקה מן המונה בפקיע. מה אם מונין לו? כשכתוב פה ש...
מה זה שליש?
יפה. כן, אחת, שתיים, שלוש.
מה
בעצם? לא משנה
איזה צד דענה. בוץ. אוקיי.
אז אם הוא מוציא אצבע שלישית אנחנו אומרים טוב, כנראה שברח לו. אם הוא מוציא אגודל אז לא נותנים לו להשתתף בסבב הזה בכלל, ולא רק זה, אלא שהוא לוקה מן המונה בפקיע. אז עוד רגע כמה תסביר מה זה פקיע. עכשיו פה משמע שמונין לו, הכוונה אם מונים את כל האצבעות, אז הגמרא מסבירה, מה אם מונין לו נמי? אחת, לא. גם אם הוא מוציא שלוש אצבעות, מונים לו את כולם כמניין אחד. לא משנה כמה אצבעות בן אדם מוציא, מונים לו אחד. אומרת הגמרא, מהי פקיע? מה זאת אומרת, המונה מכה אותו בפקיע. אמר רב, מרדה. מהי מרדה? אמר רב פאפה, מתרקא דתאיה. דפסיק רישי. זה איזשהו שוט של התאיה, של הישמעאלים, של הערבים, שפסיק רישי, שבראש שלו הוא, הוא חלוק לרצועות קטנות, ובגלל זה זה נקרא פקיע, פקיע מלשון פקוע, מלשון נשבר, מפוסק. מה? כמו הסוף של גרטל, נכון. אוקיי.
הוא נותן לו דמה על האצבעות, כמו המוריץ' ואתה...
אני לא יודע, כתוב... לא יודע, אתה חושב שזה על האצבעות? אני חשבתי שזה על הראש. לא יודע, לא כתוב פה.
לא חשוב איפה זה בטח היה כואב.
כן.
לא, על הגב, כמו
מרקות,
לא?
אז למה אין פקיע שייתן לו עם שוט רגיל?
אבל שוט רגיל זה היה גם כמו פקיע, שבסופו של דבר מתחלק, זה לא היה אחד.
זה אולי מתחלק, הוא מתחלק לשתי רצועות שמהם היו שתיים או שתיים.
זה אותו דבר, שתי רצועות שתיים או שתיים זה כמו פקיע, שבסופו של בקצה.
תראו, רש"י מסביר, אני הבנתי שהוא היה לוקה מן המונה פסיק בפקיע. רש"י לומד, הוא הממונה בפקיע, כן, מי שממונה על המלכות. זאת אומרת, יכול להיות שזה כמו שדני אומר, על הגב, שהוא ממש נותנים בו מכות. טוב, אומרת הגמרא, אמר רבי, מריש הווה אמינא, הדתנן בן ביבי ממונה על הפקיע, אמינא פטילתא. הייתי חושב שהכוונה שהוא היה ממונה על ה... על הבדים, כאילו שכשהיו מפרקים את הבדים לחתיכות, זה הכוונה שהוא היה מונה על הפקיע. כדתנן, מבלי מכנסי הכהנים ומימיניהם, מהן היו מפקיעים, היו לוקחים את הבלי, את המכנסיים והמיינים שהיו בולים, והיו בעצם מפרקים אותם, זה המקום הראשון שהיה מחזור בעולם, כן, רסייקלינג, ובהן היו מדליקים, היו משתמשים, אלא היו עושים איזה פתילות. אז בהתחלה חשבתי שבן ביבי ממונה על הפקיע, הכוונה היא שהוא היה ממונה על המחזור הזה של הבלי של הבגדים להדלקה. כיוון דשמענה להד דתניה ולא עוד אלא שלוקה מן המונה בפקיע, אמינא מאי פקיע, נגדה, הבנתי שבן ביבי היה אחראי על המלכות. זה הכוונה, ממונה על הפקיע.
אולי היה אחראי על שניהם.
בסדר. אומרת הגמרא, מעשה שהיו שניהם שווים רצין בולין בכבש, תנו רבנן. זה תוספתא, אמרנו כבר ששווה לראות את התוספתא בפנים, יש תוספות מעניינות. מעשה בשני כהנים, זה לא אותו סיפור כמו המשנה, פה שני כהנים שהיו שניהם שווים רצין בולין בכבש. קדם אחד מהם לתוך דל דמות של חברו, נטל סכין ותקע לו בליבו. הרי הכהנים תמיד יש להם סכינים איתם. אז כן, 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 זה לא צחוק. הכהנים סתובבים סכינים. אז כהנים הם זריזים הם. הוא רואה שהוא עוקף אותו, אז שלף. עמד רבי צדוק על מעלות העולם, ואמר, אחינו בית ישראל, שמעו. הרי הוא אומר, יש דין של עגלה ערופה, כי מצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך. ומדדו אל העיר הקרובה לחלן. אנו על מי להביא עגלה ערופה? על העיר או על האזרות? גאו כולם בבחייה. בא אביו של תינוק ומצוק שהוא מפרפר. אמר, הרי הוא כפרתכם ועדיין בני מפרפר ולא נטמע הסכין. אז האבא מוציא את הסכין, אומר, ברוך השם, הסכין שלו לא נטמע, הסכין לא נטמע. ללמדך שקשה להם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. וכן הוא אומר...
של ההרוג או של
כן, הרוג? כן, של ההרוג.
למה אומר אביו של תינוק?
זו שאלה טובה, יש מקומות שרשי מסביר שתינוק זה לאו דווקא תינוק כמו שאנחנו קוראים תינוק. פה הוא היה מעל, הוא היה כבר עושה עבודה. בסדר. הוא אומר, תשמעו, זה לא סוף העולם, לפחות הסכין לא נטמע. כן, וכן הוא אומר, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד עד אשר מילאתו שניים פה לפה. אז זה סוף הברייתא. הברייתא באה לזעזע אותנו, לאן אנשים יכולים להגיע. זה ברייתא מאוד חשובה, סתם ככה. זה לא חידוש, זה לא דבר חדש.
זה היה בבית המקדש הראשון?
לא, בבית השני.
על שפיכות דמים, בבית השני?
אוקיי, אז יש לך שאלה טובה. היי מעשה קדים. איזה סיפור היה קודם? המעשה של המשנה או הסיפור של הברייתא? אילם עד שפיכות דמים, השתה השפיכות דמים לא תקינו פייסה, הנשפרג לא תקינו, אז למה לא התקינו פייס כשכבר רצחו מישהו בבית המקדש? חיכו שמישהו ישבור רגל על זה, כן? אלא דנשברה רגלו קדים. אז המשנה הייתה קודם. אם הסיפור של המשנה היה קודם, הרי במשנה כבר עשו את התקנה, וכיוון דתקינו פייסה, אבא עמות מהיבטאו, נכון? אז למה הם רצים? אלא לא לעמד שפיכות דמים קדים. ומעיקר סבור קראי באלמו. בהתחלה הם חשבו, טוב, לא יחזור על עצמו, נכון? כיוון דחזי, אפילו ממילא עטו לידי סכנה, כשהם ראו שנכון, בסדר, זה לא יחזור על עצמו, לא, זה כהן אחד משוגנה. אבל בכל זאת זה סכנה, כי אחד יכול לדחוף את השני, אז תקנו רבנן, פייסה. סוף הסיפור. עכשיו הגמרא תפרק את הברייתא ותדון שלב שלב. עמד רבי צדוק על מעלת, על מעלות האולם ואמר, אחרינו בית ישראל שמה הוא הרי אומר, כי ימצא חלל באדמה, ענן על מי להביא, על העיר או על האזרות. שואל את הגמרא, מה זאת אומרת על העיר? וירושלים בת עטויה עגלה ערופה היא? והתניא, עשרה דברים נאמרו בירושלים, וזו אחת מהן. אינה מביאה עגלה ערופה, כן? אז בעגלה ערופה כתוב על האדמה שהשם כך נותן לך לרשתה, וירושלים היא לא ירושה כי התנא סובר שהיא לא נחלקה לשבטים. ועוד לא נודע מעיקר, הוא כתיב, כל הדין עגלה ערופה זה כשלא ידעו מי הרג, והנודע מעיקר. אלא כדי להרבות בבחייה, זה היה חלק מההספד, זה היה כדי לעורר את העם, תראו מה הלך פה. זה לא היה, כי באמת היה כזה דין.
זה לא הלכתי.
נכון. בא אביו של תינוק ומצוק שהוא מפרפר, אמר, הרי הוא כפרתכם, עדיין בני קיים, חולו ללמדך, שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. איבא אלו. עכשיו הגמרא שואלת על הקטע הזה של הברייתא. שפיכות דמים הוא דזל, אבל טהרת כלים כדיקאי מקיימה. האם הדגש של הברייתא הזה, שבעצם כבר לא היה חשוב ביניהם שפיכות דמים, אבל טהרת כלים לא היה במצב יותר טוב, זה רק ששפיכות דמים היה זול ביניהם. עוד דין משפיכות דמים כדיקאי מקיימה, אבל טהרת כלים היא דחמירה. או אולי באמת שפיכות דמים הייתה חמורה ביניהם, רק שטהרת כלים הם החשיבו כל כך, שהם החשיבו את זה כבר יותר משפיכות דמים.
וכאילו ללמד זכות עליהם.
כן, איזה אחד. תאשמה מדיקנא סבלא תלמודא וגם דם נקי שפך מנשה, מזה שהברייתא ממשיכה ומשווה את זה לשפיכות דמים של מנשה, שמה מן השפיכות דמים הוא דזל. מה שהברייתא באה ללמד אותי זה שבאותו דור השפיכות דמים לא הייתה חשובה בעיניהם, שאפילו האבא של הילד יכול לבוא והוא לא מחשיב את השפיכות דמים כמו שהוא מחשיב את העניין שטהרת הכלים שהכלי לא נטמע. וטהרת כלים כדיקאי מקיימא, זה לא שהיה חשיבות יתר לטהרת כלים, זה שדם אנוש היה זול בעיניהם, וזה מה שהברייתא באה ללמד אותנו. תנו רבנן. עכשיו אנחנו בעצם עוברים לדיון אחר לגבי אנחנו מדברים על הרמת הדשן, הוצאת הדשן, אז עכשיו אנחנו נתעמק בדיון הזה, ואיזה בגדים נובשים בפעולות האלה. זה בעצם הנושא שאנחנו בו עדיין, בתרומת הדשן. כתוב, בתרומת הדשן כתוב, בתרומת הדשן של כל יום, כתוב, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור. הוא פשט ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן. שומני, כדרך יום הכיפורים, אני מבין שהוא פשט ולבש, זה כמו שכתוב, הוא פשט ולבש בעבודת יום הכיפורים. שפושט בגדי קודש בעבודת יום הכיפורים ולובש בגדי חול. כי כמו שביום הכיפורים הוא כל פעם עובר מבגדי זהב לבגדי לבן לבגדי זהב לבגדי לבן, כן, 5 פעמים הוא הולך הלוך ושוב, 10 פעמים הוא הולך הלוך ושוב, כן? אז באותה מידה, גם פה הוא צריך להחליף, אין לכהן ידיעות מה להחליף, אז הוא פשט ולבש, הכוונה היא תחליף מהבגדי כהונה לבגדי חול. תלמוד לומר, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. זה שהפסוק הקיש, שם אותם יחד, מקיש בגדים שלובש לבגדים שפושט. מה להלן בגדי קודש, אף כאן בגדי קודש. הפסוק בא להקיש וללמד אותי ששניהם נעשים בבגדי קודש. אם כן, מה תלמוד לומר אחרים? אז מה הפשט בפסוק? הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. זה לומר, זה ללמד אותי פחותים מהן, שהוא לובש בגדים יותר בלויים, הוא היה לובש בגדי כהונה, אבל שעשויים בצורה יותר זולה, או שכבר בלויים. שכללית הוא כבר לא היה עושה עבודה רגילה בהם, אבל להוצאת הדשן הוא היה משתמש או בבגדים יותר ישנים, או בגדים שמעיקר היו עושים אותם בצורה יותר זולה. זאת אומרת, היו סוגי צמר, גם בעשיית הבגדים היה פשטן יותר טוב, פחות טוב, כן.
למה מפרשים את זה על הדרך הפשוטה?
שמה?
פשט את בגדיו, אתם יודעים שהוא רגיל לבש בגדים אחרים, בגדי כהונה.
לא, כי אנחנו מבינים שמדובר פה שהוא לובש בגדי כהונה. הוא פשט את בגדיו, הכוונה היא בגדי הכהונה, ולבש בגדים אחרים, אז מה הוא אמור ללבוש? אז תנא קמא סובר שתרומת הדשן זה בבגדי כהונה, אבל בבגדי כהונה יותר זולים. רבי אליעזר אומר, לא, הפסוק מלמד אותי דין לגמרי אחר. הפסוק אומר ככה, הוא פשט את בגדיו ולבש, ולבש בגדים. אחרים, צריך לעשות פסיק, ובעצם האחרים מצורף לדין והוציא את הדשן. וזה בעצם לימד על הכהנים בעלי מומין שקשרים להוציא הדשן. זה הדין פה, אחרים והוציא, זה מלמד אותי שכהנים בעלי מומין קשרים להוצאת הדשן.
לא יכול להיות גם שאחרים זה מי שלא שחה בפייס לגבי תומת הדשן?
לא, כי הפייס הוא לא דאורייתא. כל הפייס התקנה דרמנן. אומרת הגמרא, זה מחלוקת תנאים. תנא קמא סובר שבגדים יותר זולים, רבי אליעזר סובר שאפילו כהנים בעלי מומין. אמר, אחרים פחותים מהן. כדתנא דבר בישמעאל, דתנא דבר בישמעאל, בגדים שבישל בהן קדרה לרבו, לא ימזוג בהן כוס לרבו. בואו נעצור שנייה רק, כדאי להזכיר פה צד מעשי בכל העניין הזה. קודם כל זה נוגע לתפילה, בן אדם שעכשיו רץ בו כולו מיוזה או מתונף מעבודה, אז דרך ארץ זה שהוא החליף בגדים לצורך התפילה. כמו העבודה בבית המקדש, שבן אדם עושה עבודה, הוא מלוכלך מעבודה, אז אלה הם לא הבגדים שבם הוא אמור לבוא לפני רבו, לפני הקדוש ברוך הוא. וחזל גם משליחים את זה לכיבוד אביהם, שאיסב, חזל אומרים, אנחנו לא מתקרבים לאיסב, תראו איסב, כשהוא היה עושה כיבוד אביהם, היה לו את הבגדים שיצד, ואז היה לו את בגדי איסב החמודות, זאת אומרת, היה לו חליפה מיוחדת שהוא היה לובש לכיבוד אביהם כשהוא היה בא לפני אבא שלו. אז הדין פה, תנא דבר בישמעאל, בגדים שבישל בהן קדרה לרבו, לא ימזוג בהן כוס לרבו, אמר ריש לקיש כמחלוקת בהוצאה, כך מחלוקת בהרמה. עכשיו דין חדש, ריש לקיש אומר לנו, סגרנו בעצם את הסוגיה הקודמת עד כה, עכשיו אנחנו מתחילים לפתח את הסוגיה. אמר ריש לקיש, כמחלוקת בהוצאה, כמו שרבי אליעזר אומר, שבעלי מומין יכולים להוציא את הדשן, לעשות את תרומת הדשן ולהוציאו, כך מחלוקת בהרמה, בעצם התרומה, יש שני שלבים לתרומת הדשן, יש להרים מעל המזבח, ואז יש להוציא את הדשן מחוץ למחנה. אז הרי רבי אליעזר דורש אחרים והוציא, זאת אומרת אחרים, בעלי מומין, הם קשרים להוצאת הדשן. מה עם הרמת הדשן? התרומה עצמה, לעלות אגבי המזבח ולעשות את תרומת הדשן, אז רבי אליעזר סבור שגם בתרומה כשרים הכהנים בעלי מומים. ורבי יוחנן אמר, מחלוקת בהוצאה, כל המחלוקת היא דווקא על ההוצאה, הרי על זה כתוב אחרים מוציא. אבל ברמה, דברי הכל, עבודה היא, ואם זה עבודה, אז זה צריך להיעשות על ידי כהנים כשרים.
שאלה.
כן.
אם זה ככה, חוץ מעלמה והוצאה, מה עוד יש?
בדשן? זהו.
אז מה, אוקיי. זה אפילו רבי אליעזר, אז בעצם כל כהן יכול לעשות את ה... לא משנים בעל מום או לא בעל מום.
את ההוצאה.
לפי ריש לקיש.
את התרומה ואת ההוצאה.
זאת אומרת שכל כהן, אפילו בעל מום יכול לעשות את כל עבודת התרומה.
נכון. נכון, זאת אומרת...
זה נגזר עם מחלוקת האם זה עבודה או לא.
או, אז זה מה שהגמרא אומרת, שבעצם המחלוקת פה האם זה עבודה. אם זה נחשב עבודה, אז עבודה היא רק כשרה בכהנים כשרים. אם זה לא עבודה, אז גם בעלי מומין יכולים לעשות את זה.
אז גם בעלי מומין צריכים לפשוט את הבגדים ולדבוש בגדים אחרים? הם לא יכולים לעשות...
זה שאלה טובה, לפי ריש לקיש, איזה בגדים פושלים, הרי הם לא לובשים בגדי כהונה. שאלה טובה. שאלה טובה, לא יודע. לפי רבי אליעזר, אתה אומר, מה פשט בריש של הפסוק? אני לא יודע. באמת, זה דבר שהפריע לי. איך רבי אליעזר? זו לא שאלה כל כך על... ריש לקיש, זו שאלה על שיטת רבי אליעזר התנה. מה פשט ברישה של הפסוק? אם הפסוק אומר לי אחרים והוציא, מה הרישה?
בלבש.
הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים. מה לפי רבי אליעזר? רבי אליעזר אומר, הם לא, לכאורה רבי אליעזר אומר שהם לא בגדי קודש. ככה זה יוצא לפי רבי אליעזר.
לאו דווקא.
למה?
אם זה קשה, אז כן בגדי קודש.
לא הבנתי.
כאילו, אם הוא אומר שאפשר גם כשר וגם בעל מום, אז אם זה כשר, אז הוא צריך לפשוט. אם זה בעל מום, אז...
למה אתה מוצא לומר ככה?
כי אם תאמר שזה בגדי קודש, אז איך אתה אומר שזה בעל מום? שאלנו קודם לכם. הרי אין לו בגדי קודש.
לא, זה למה שאני אומר.
פושטת בגדי אחר.
בסדר, אבל... הנה חינמי, אבל למה סלפי רבי אליעזר זה נעשה בבגדי חול? נכון שהפשיטה היא רק על ידי כהן כשר.
אם כן, הוא תיקן פה איזושהי תקנה שבעניין...
לא, יכול להיות שמי שמרים רק פושט ולובש. מי שמצוי לא. יש את רבי אליעזר.
לא, כי הפסוק נאמר על ההוצאה. הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא. תראו, השאלה פה, בואו נמקד שנייה. כאן הקמא מציג הווה אמינא ודוחה אותה. מה כשם דבר בגדי קודש כאן בגדי קודש? רבי אליעזר חולק על תנא קמא. האם מכוח המחלוקת שלו הוא חוזר להווה אמינא של תנא קמא או לא? זה מה שהסתפקתי, אני לא יודע. תנא קמא הציג אפשרות כזו.
הוא מפרש באפשרות אחרת.
בסדר, אבל בנוגע לרישה של הפסוק הוא לא מגלה לנו מה הוא סובר.
נכון,
הוא לא מגלה. או, אז זה מה שאני אומר. אוקיי, אתה אומר יכול להיות מה?
שעוד פעם, מי שמרים את הדשן, כן, עליו...
רגע, אבל הפסוק לא מתייחס. אבל הרישה לא מתייחס להרמה.
למה לא? אפשר להגיד שכן.
אבל תקרא את הפסוק, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן.
בפעם, אבל הוא לומד, פשט את בגדיו ולבש בגדים, פסיק, אחרים, והוציא.
רגע, אנחנו פה... תסלח לי, בוא נעשה סדר. הפסוק הקודם, לגבי הרמת הדשן, אומר, ולבש הכהן מידו ועד ומכנס ועד יבש הבשרו, והרים את הדשן. אז בואו נתקדם טיפה, ואז אני חושב שאולי נבין יותר טוב. אנחנו פה מפספסים טיפה. בואו נתקדם. אז אנחנו אמרנו שבוא נעזוב שנייה איך הוא עושה את התרומת הדשן. בהוצאת הדשן רבי אליעזר אומר שאחרים מוציא שזה כשר על ידי כהן שהוא בעל מום. תנא קמא אומר לא, בגדים אחרים הוא לובש בגדים פחותים. הבאנו מחלוקת ריש לקיש ותנא קמא ורבי יוחנן, האם המחלוקת היא גם בנוגע להרמה או רק מחלוקת בהוצאת הדשן? כן, ריש לקיש אמר מחלוקת בוצעה, כך מחלוקת בהרמה. רבי יוחנן אמר מחלוקת בוצעה, אבל בהרמה דברי הכל עבודה. בסדר? ואמרנו, אז כמו שאלי אמר, זה בעצם שאלה האם זה נחשב עבודה או לא. אם זה לא עבודה, זה קשר בבעלי מומין. אם זה כן עבודה, זה פסול בבעלי מומין. מה הייתה מדריש לקיש? אמר לך, איסה כדאיתך עבודה היא עם תרומת הדשן. אנחנו לא מדברים על ההוצאה עכשיו. עם תרומת הדשן היא עבודה, יש לך עבודה שקשרה בשני כלים. הרי התורה מעידה שהכהן לובש שני בגדים בתרומת הדשן. כתוב, ולבש מידו בד, הוא לובש את החולצה של בד, ומכנסי בד ילבש והרים את הדשן. זאת אומרת, תרומת הדשן נעשית רק בחולצה ומכנסיים. איפה אתה מוצא שכהן יכול לעשות עבודה רק בשני בגדים? אז ממילא אני מבין שזה לא עבודה. אם זה לא עבודה, נכון, לכהן ידיעות ראי יש לו 4 בגדים. מפה אני מבין שזה לא עבודה, וזה קשר גם בבעלי מומין. רבי יוחנן סובר, גלי רחמנה בקטון דומכנסיים, והוא הדין למצנפת ואבנת. רבי יוחנן אומר, לא, אתה צודק, הנה חינמי. אם זה היה בשני בגדים, אתה צודק שזה לא עבודה. אלא מה? פה התורה פרטה שניים, והשאירה לך להבין שהוא בעצם לובש את כולם. ומה ישנה הני? למה באמת התורה פרטה אותם? ללמד אותי. מידו ועד, מידו כמידתו. מכנסי ועד לחדתניה מניין, שלא יהיה דבר קודם למכנסיים. שנאמר, ומכנסי ועד ילבש על בשרו. אז התורה באה ללמד, יש שני דינים, לגבי החולצה שהיא תהיה כמידתו, לא מדי ארוכה, לא מדי קצרה, וכן כל שאר הבגדים. והמכנסיים, שהם יהיו הבגד הראשון שהוא לובש. ומכנסי ועד ילבש על בשרו. וריש לקיש, ריש לקיש אומר, אני מסכים איתך בלימוד, אבל בשביל זה לא הייתי צריך להזכיר את זה. מידו, המילה מידו מלמדת כמידתו. מדאבקי רחמנה, בלשון מידו, הלשון מלמדת אותי את זה. אבל עצם זה שהתורה ראתה צורך פה לפרט את שני הבגדים האלה, זאת אומרת רק אלה, שלא יהיה דבר קודם למכנסיים, מעל בשרו נפקה, אתה צודק, המילה על בשרו מיותרת, אבל עצם הפירוט של הבגדים הוא מיותר. הפירוט של הבגדים מלמד אותי שהוא רק לובש את שני אלה לתרומת הדשן, וממילא תרומת הדשן קשרה בזר.
יכול לומר אולי שהתורה הזכירה את הבגדים האלה, כי זה הבגדים העיקריים שלו, זה מה שהוא לובש, זה מה שמכסה את הגוף. מצנפת ואבנת, עם כל הכבוד, זה בגדים, אבל לא כאילו, תגיד שהם פחות, אם לא יהיה לו מצנפת או אבנת, לא תגיד שהוא עירום, שהוא לא לבוש. אם לא יהיה לו מכנסיים, אם לא יהיה לו חולצה, אז הוא לא לבוש.
אז בואו אולי נרחיב טיפה. כל מה שריש לקיש אומר, זה בשיטת רבי אליעזר. רבי אליעזר שמותי ואין הלכה כמותו. זה דיון שהגמרא בעצם הוא כולו דיון ברבי אליעזר. גם ריש לקיש צריך להסכים איתי בתנא קמא, כמו שאתה אומר. הוא צריך להסכים לרבי יוחנן בתנא קמא. נכון? נכון? הרי תנא קמא אומר, זה לא כשר בבעל מום. זה צריך לעשות בכהן כשר רק עם בגדים בלויים. הוא לא מחלל סתם, הוא לא מלכלך סתם בגדי כהונה. כן? אז בעצם כל הדיון פה, זה בכלל צריך עיון. למה יש דיון בשיטת רבי אליעזר? אבל ריש לקיש צריך להסכים עם מה שאתה אומר. בסוף זה גם, זה יוצא ככה. כתנאי. אנחנו עכשיו נייחס את זה בעצם למחלוקת תנאים. כתוב על בשרו, מה תלמוד לומר? חז"ל אומרים, הרי המילה על בשרו היא מיותרת. כתוב בתרומת הדשן, ולבש הכהן. ולבש הכהן מידו ועד ומכנסי ועד ילבש על בשרו. עכשיו בעצם המילה ולבש היא גם מיותרת. כתוב ולבש הכהן מידו ועד ומכנסי ועד ילבש על בשרו. המילה ילבש היא מיותרת, הרי פתחת את הפסוק ולבש. יפה. אז למה כתוב שוב ילבש במכנסיים? ללמד אותי עוד לבישה, דהיינו כמו שאתה לובש שני בגדים, תוסיף עוד שניים. כתנאי, על בשרו מה תלמוד לומר ילבש, למה התורה חוזרת פה אומרת ילבש על בשרו, הרי הפסוק פתח בלבש הכהן, אז התורה יכלה לכתוב, ולבש הכהן מידו ועד ומכנסי ועד. למה כתוב ילבש על בשרו, למה היא חוזרת ומדגישה את הלבישה? ללמד אותי מצנבת ואבנת להרמה דברי רבי יהודה. אז רבי יוחנן שאומר שלובשים את כל הבגדים להרמה, הוא יהיה כמו שיטת רבי יהודה שאומר שהמילה ילבש מרבה את שאר הבגדים, והרמת הדשן היא עבודה, ובגלל זה עושים את כל 4 הבגדים. רבי דוסה אומר, המילה ילבש על בשרו בעצם באה ללמד אותי לא על הרמת הדשן, אלא אם אינו עניין לפה, אם מלמד אותי על משהו אחר, אם מלמד אותי לרבות בגדי כהן גדול, ביום הכיפורים, שקשרים לכהן אדיוט, ילבש, הכוונה שהוא יכול ללבוש משהו מעין זה, דהיינו הבגדי כהן גדול ביום הכיפורים, כמו שראינו בפרק הראשון, שהם, מה? לא צריך לגנוז אותם אחרי עבודתו, הבגדי לבן שכהן גדול לובש ביום כיפורים, קשרים לכהן אדיוט. אמר רבי, כפי שאתם זוכרים, רבי מיד עונה, זה המחלוקת רבי דוסה ורבי, שתי תשובות בדבר, חד עד אבנתו של כהן גדול, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט, כפי שראינו מחלוקת שלמה, האם הם לבשו את אותו אבנת או לא, אז זה פה המחלוקת בעצם, ועוד, בגדים שנשתמש בין קדושה חמורה, תשתמש בין קדושה קלה, זה לא יכול להיות הדרשה של הפסוק, לא יכול להיות שניקח בגדי יום כיפור ונשתמש בהם יום יום לתרומת הדשן, אלא מה תלמוד לומר, או נשתמש בהם יום יום, פסיק, לאו דווקא לתרומת הדשן, אלא מה תלמוד לומר גלבש, לרבות את השחקים, שאפשר להשתמש בבגדים, כל עוד שזה לא קרוע לגמרי, עצם זה שזה שחוק, זה בסדר. ואמרנו שבעצם...
זה מתאים
מאוד
לחכמים.
מה? וזה מתאים לחכמים. טוב. והניחם שם, כתוב בתורה... שהכהן גדול בסוף עבודתו ביום הכיפורים, הוא לוקח ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, והניחם שם. זאת אומרת, הכהן גדול, כשהוא חוזר לאוהל מועד, אז הוא פושט את הבגדי לבן בסוף העבודה, והניחם שם. ואז אנחנו בעצם פה עכשיו נמשיך את המחלוקת טיפה. מלמד שטעונין גניזה, זה שיטת רבי, רבי דוסה אומר, הוא הנה לכהן אדיוט, ומה תלמוד לומר והניחם שם, שלא ישתמש בין יום כיפור אחר. וכל זה אתם זוכרים, ראינו את זה כבר בפרק הראשון. מה אליו בהקה מפלגי, אולי רבי יהודה ורבי דוסה, כן? רבי יהודה אמר, זה שכתוב בפסוק, ולבש ומכנסי בד ילבש על בשרו, כן? זה מלמד שהוא לובש את ארבעה בגדים. רבי דוסה אמר, ילבש... זה מלמד אותי על הכהן שהוא יכול לבוש בגדי כהן גדול. בוא נאמר, כן? אתם איתי? שלפי רבי יהודה שילבש זה לארבע בגדים, הוא סובר שזה עבודה, בגלל זה צריך ארבע בגדים. רבי דוס אומר זה לא עבודה וזה לא צריך את ארבע בגדים, אז הילבש מלמד אותי דבר אחר. מה אליו בהקה מפלגי? דמר סבר עבודאי, רבי יהודה שאומר שזה בא לרבות את כל ארבעת הבגדים, זה כי הוא סובר שהרמת הדשני עבודה, ומר סבר ורבי דוסה שמשתמש במילה ילבש, ללמד אותי על בגדי הכהן גדול, זה כי הוא סובר לב עבודאי, ובגלל זה לא צריך את ארבעת בגדים. אומרת הגמרא, לא, אנחנו לא נשווה את זה למחלוקת תנאים, לא נשווה את המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, האם הרמת הדשני עבודה, לא נאמר שהיא המחלוקת של רבי יהודה ורבי דוסה. תקולי אלמא עבודאי, כמו מי? כמו מי? מי סבר שהיא עבודה בין רבי יוחנן לריש לקיש?
רבי יוחנן.
רבי יוחנן, יפה. בהכה מפלגי, אז המחלוקת רבי יהודה ורבי דוסה היא בעניין אחר. מר סבר צריך הקרא לרבויי, ומר סבר לא צריך הקרא לרבויי. האם כשכתוב כתונת בד קודש ומכנסי קודש, אז אני כבר יודע שזה עבודה ואני צריך את כולם. האם אני אומר את הסברה שרבי יוחנן שלי רצה לומר קודם, שברגע שאמרת לי שני בגדים, אני מבין את כולם. זו הייתה טענת רבי יוחנן, נכון? אם כתוב שניים, אז אני מבין כולם. וזה, אם כך, אז אני לא צריך את הילבש לרבות את שאר הבגדים. אז זה שיטת רבי דוסה. בגלל זה אני יכול להשתמש בילבש לצורך בגדי כהן גדול. ואילו רבי יהודה סובר, שאם היה כתוב רק את השניים, הייתי דורש כמו ריש לקיש. אני לא הייתי אומר את הסברה הזו שאין עבודה עם רק שניים, הייתי חושב אולי באמת זה מספיק בשניים. בגלל זה צריך את הריבוי לרבות את האחרים, זה שיטת רבי יהודה, שהילבש בא לרבות את שאר הבגדים. עכשיו אנחנו נתמקד בעצם תרומת הדשן, כמה היו צריכים להרים בתרומת הדשן. אז אנחנו אמורים כבר לזכור מרש"י על המשנה, רש"י התייחס לזה, לא? לא, אולי לא. אומרת הגמרא, באי רבי אבין, רבי אבין שהוא רבין, רבין זה קיצור של רבי אבין, הוא שאל תרומת הדשן בכמה? מה השיעור? יש שיעור כמה אתה צריך להרים? האם אני אומר מתרומת מעשר ילפינן לה, וכתוב גם לשון הרמה והרמותה ממנו, אז אתה צריך לעשות עשירית, כן? תסתכל על כל הדשן, תרים עשירית. או מתרומת מדיין ילפינן לה, ששם כתוב הרמותה מחץ לשם, וזה אחד מחמש מאות. אז גם כן, תשאר כמה דשן יש, ויש מינימום של אחד חלקי חמש מאות.
זה הכל בהשערה?
כן. מה אתה עושה? תתחיל למדוד גחלים? כן. תשמה, עכשיו אנחנו נאמר בכלל כיוון לגמרי אחר. דתני רבי חייא נאמר כאן כתוב בתרומת הדשן, והרים את הדשן, ונאמר להלן, כתוב בקורבן מנחה, והרים ממנו בקומצו, מסולת המנחה ומשמנה, זאת אומרת שאתה מרים קומץ, מה זה? השלוש אצבעות האמצעיות, זה מה שאתה מרים מהמנחה. אז מה להלן בקומצו, אף כאן בקומצו, תרומת הדשן, זה קומץ, זה הכמות. זה עוד נדבר מה היה כל כך מסובך. נראה. מה להלן בקומצו, אף כאן בקומצו. אז רבי חייא לימד אותנו שאני לא לומד את זה לא מתרומת מדיין ולא מתרומת מעשר, אלא מהקומץ. עכשיו זה סתם ככה מעניין, שלגמרא יש צדדים שבכלל היא לא מתחשבת בהם בסוף. היא מציעה שני צדדים ומביאה לי ברייתא בכיוון שלישי לגמרי. אומרת הגמרא, אמר רב, ארבע עבודות זר חייב עליהן מיטה. יש אזהרה שזר לא יקרב, שזר לא יכול לעשות שום עבודה במקדש, אבל חיוב מיטה יש רק על ארבע עבודות, זריקה והקטרה וניסוך המים וניסוך היין, רק על אלה יש חיוב מיטה. ולוי אמר אף תרומת הדשן, וכן תני לוי במניתי אף תרומת הדשן, הוא שונה שגם על תרומת הדשן יש חיוב מיטה. מה איתה מדרב? תכתיב, התורה אומרת לארון, ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר, מזבח ומבית לפרוך ועבדתם. עבודת מתנה אתן את כהונתכם, וזר קרב יומת. כן? אז איפה כתוב מיטה? כתוב, אתה ובניך איתך, וזר קרב יומת. אנחנו דורשים, מה כתוב בפסוק? עבודת מתנה ולא עבודת סילוק. תרומת הדשן, זה לא שאתה נותן משהו למזבח, זה שאתה מוריד מהמזבח, אתה מרים את הדשן, זה עבודת צילוק. ועבדתם, אנחנו דורשים עבדתם, לשון עבודה תמה, ולא עבודה שיש אחרי עבודה. צריך להיות עבודה שזהו, אתה גומר את העבודה בבת אחת. אבל אם יש עבודה שיש שלב אחריה, שחיטה, אתה צריך לקבל את הדם. קבלת הדם, אתה צריך להוליך את הדם. להוליך את הדם, צריך לזרוק את הדם, יש אחרי עבודה. אבל זריקה, זה עבודה שמסיימת את העבודות שבדם. הקטרה, היא מסיימת, אז ניסוך זה מסיים, ניסוך המים זה מסיים, אז אני דורש עבדתם, דווקא עבודה תמה, לא עבודה שיש אחרי המשך עבודה באותו דבר. אז זה למה שרב אומר ארבע עבודות אלו, ולא תרומת הדשן, כי אני דורש עבודת מתנה, עבודת נתינה, ולא עבודת צילוק. ולוי רבי רחמנה לכל דבר המזבח, יש ריבוי מיותר, ללמדתי גם עבודת צילוק, סתם ככה עבודת מתנה, זה כמו שאתה אומר, זה דווקא נתינה, אבל זה שהתורה אומרת לכל דבר מזבח, לכל דבר זה לרבות גם כן עבודה שהיא סילוק. כמובן בתנאי שהיא עבודת תמה. ורב, למה כתוב לכל דבר המזבח? ההולה תויי שבע הזאות שבפנים ושבמצורע. יש את השבע הזאות שהכהן גדול מזה על הפרוכת, סליחה, שהכהן מזה מפר אלם דבר ופר משיח, וגם הזאות של יום כיפורים, ובמצורה ישו מזה מהלוג שמן, כן? אז יש הזאות שהם בעצם לא ביחס למזבח, אז הייתי חושב שאין עליהם חיוב מיטה, באה תורה ואומרת לי לכל דבר המזבח, לכל בא לרבות, לא רק דבר המזבח, אלא גם משהו אחר, נכון? ריבוי תמיד מעבר למה שהיית קורא מהמילים עצמם, דבר המזבח משמע ולא הדברים שלפנים, לא הזאות שהם בפנים של הקורבנות שהם מזים בפנים, במילה לכל לרבות גם את הדברים האלה שיש חיוב מיטה. ולוי, שבע הזאת שבנים שבמצורה, ולוי, נפקלי מדבר וכל דבר, לוי אומר, אתה צודק. אם אומר רשי, ולוי נפקלי כולו מיני מדבר לכל דבר, דה דבר המזבח גוף יתרו, ונגמר מיני תרומת הדשן, עצם זה שכתוב דבר המזבח, זה מלמדתי שיש עוד דבר של המזבח שאתה חייב עליו, דהיינו תרומת הדשן, ומריבוי הדה לכל דרש בעזה הפנימית. לוי אומר, בעצם לא דרשתי מלכל, הלכל הוא לא היה ריבוי, היה ייתור בפסוק, דבר המזבח זה מיותר, ללמדתי עוד דבר שעל המזבח, אל תאמר לי רק עבודת מתנה, אלא גם כן דבר המזבח, דהיינו סילוק. לכל דבר המזבח, לרבות גם דברים שהם לא של המזבח. ורב, דבר וכל דבר לא דריש, הוא לא דורש את זה. עד פה אנחנו יחד? חבר'ה, לא מדי מסובך. אוקיי, מרת הגמרא, לא, 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 רק רציתי לבדוק שאנחנו יחד. לא שווה להתקדם, עכשיו הגמרא תקשה על זה. ואימה, לכל דבר המזבח כלל, עבודת מתנה פרט, ואז אנחנו אומרים, כלל הוא פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, לכאורה היינו צריכים לדרוש ככה, יש לי כלל בהתחלה, לכל דבר המזבח, ואז יש לי את המילים עבודת מתנה, שלכאורה זה לא כל דבר המזבח, אלא דווקא עבודת מתנה. אז למה אני לא דורש ככה? עבודת מתנה אין, עבודת סילוק לא. כן? אמר קרא, ולמבית לפרוכת ועבדתם. המשך הפסוק. מה כתוב בפסוק? כתוב בפסוק, לכל דבר המזבח, ולמבית לפרוכת ועבדתם, עבודת מתנה. אז זה לא שהכלל והפרט סמוכים אחד לשני. יש לי את הכלל בכל דבר המזבח, ואז יש לי כמה מילים. אולי מבית לפרוכת ועבדתם. אז יש לי את הפרט עבודת מתנה. כן? בואו נשמע. רגע. אומרת הגמרא. אז אני דורש אולי מבית לפרוכת ועבדתם. אומר רש"י. אפסיק בין כללה לפרטה. המילים אולי מבית לפרוכת הרי מפסיקים בין הכלל לפרט. ואז אני בעצם צריך לדרוש. יש לי כלל לכל עבודת. ואז הוא מבית לפרוכת הוא הפרט, מבית לפרוכת הוא דעבודת מתנה, עכשיו אני מצרף את שני הפרטים, ולמבית לפרוכת עבודת מתנה. אתה לא יכול להתייחס לזה כפרט אחד. אני אומר בעצם יש לי שני פרטים אחרי הכלל. ואז אני אומר ככה, מבית לפרוכת הוא דעבודת מתנה, כגון הזעה שבין עבדים דיום כיפורים ונתינה קטות על האש, ולא עבודת צילוק. אתם מבינים? הגמרא אומרת, בסדר, אתה רוצה לדרוש כלל ופרט, אז זה לא רק פרט אחד, יש לך שני פרטים. אז תצרף את שני הפרטים, ואז אתה אומר ביחס למבית לפרוכת, ביחס לעבודות שהן בפנים, דהיינו ההזעות שבפנים, זה צריך להיות עבודת מתנה ולא עבודת צילוק. זה לא שהפרט מגדיר את הכלל, זהו סגרנו עניין, אלא שהפרט מגדיר אחד את השני בעצם, ולמבית לפרוכת עבודת מתנה. מבית לפרוכת הוא דעבודת מתנה ולא עבודת צילוק, הבחוץ, אפילו עבודת צילוק, זה הדרשה של לוי טוען. אומרת הגמרא, רגע, אי הכי, אז תיקח את המילה אחרת, ועבדתם נמי, אל מבית לפרוכת הוא דעבודת תמרי, באמצע הכלל הזה יש לך פרט שלישי, מה כתוב? כתוב, לכל דבר מזבח, ולמבית לפרוכת, ועבדתם עבודת מתנה. אז איך התעלמת מהפרט השלישי? אז תאמר גם הפרט השלישי, שעבדתם, שממנו דרשנו, עבדתם עבודה תמה, תאמר שגם כן, רק בפנים צריך להיות עבודת תמה, ואז תחייב בחוץ זר שיעשה את העבודות שהן לא עבודות תמות, שהוא יעשה שחיטה, קבלה, הולכה. כן? אם זו הדרשה, יחי ועבדתם נמי, אל מבית לפרוכת הוא דעבודת תמה ולא עבודה שיש אחרי העבודה, הבחוץ אפילו עבודה שיש אחרי העבודה. עד פה אנחנו יחד?
כן.
אמרת הגמרא, ועבדתם הדר ערבי קרא. בגלל שכתוב ועבדתם, אז זה בא הוו, מצרף אותו בעצם לעבודה שקודם. ועבדתם זה בוא נקרא רש"י, תאמר לי איך אתה מבין ברש"י. ועבדתם הדר ערבי לעניין עבודת תמה, שהוו מוסיף לעניין ראשון, אבל עבודת מתנה לא מהדר, אלא מבית לפרוכת דלקמי דלא כתיב בוו. הפסוק אומר, ולמבית לפרוכת ועבדתם עבודת מתנה. כן? הוועבדתם מצרף את עבודה תמה לעניין הראשון, שאני חושב שהפשט העניין הראשון הוא לכל דבר המזבח, שזה כאילו הוועבדתם חוזר החוצה, לא רק מבית לפרוכת, אלא לכל דבר המזבח. שבמזבח זה יהיה עבודת תמה. אני לא בטוח אם הדר ערבי הכוונה היא...
הוא מצרף אותו לכלל.
כן. ככה, אני חושב שזה הפשט ברש"י. אני לא בטוח אם זה ככה, או שזה הדר ערבי הכוונה היא, הוא גורם לו לחול על שניהם. גם על החוץ וגם על הפנים. למעשה אין נפקא מינה, כי כל עבודות פנים הן עבודות תמות. כל ההזעות, סיימת, זהו, ההזעה. אז זה שבעבודת פנים זה יהיה עבודת תמה, לא ראינו שזה מעט משהו. אבל זה שהעבודת חוץ תהיה עבודת תמה, זה החידוש. אז האם הכוונה היא שזה רק על עבודת חוץ או על שניים, אני לא בטוח.
יכול להיות שרש"י מה שאומר, ועבדתם, זה מצייף את לא את עבודת תמה, את עבודת מתנה, שזה בפנים.
לא.
לא?
לא. תראה רש"י, לעניין עבודת תמה, ועבדתם הדר ערבי, הוא חזר וצירף אותו לעניין הראשון. מה זה העניין הראשון? אני חושב שהכוונה היא דווקא לעבודת חוץ. לכל דבר מזבח. אני חושב שזה הפשט ברש"י. בסדר. הלאה?
הלאה.
אוקיי. מה יצא לנו מכל זה? בואו שנייה נעשה סדר. אחרי כל הלימוד.
משהו מסובך.
לא, זה לא כל כך מסובך. בואו נעשה סדר. היה לנו דיונים פה איך אנחנו דורשים, אבל בעצם המסקנה היא אותה מסקנה. בואו נחזור לבסיס. רב אמר שזר רק חייב על עבודות חוץ, הזריקה, הקטרה, ניסוח המים, ניסוח היין. לוי אמר גם תרומת הדשן. אחר כך אנחנו הבאנו שבעצם הדרשה של הפסוק, זה שכתוב לכל דבר מזבח ולמבית הפרוכת לפרוכת ועבדתם עבודת מתנה, אז אנחנו דורשים עבודת מתנה ולא סילוק, ועבדתם עבודת תמה. לוי אומר דרשה אחרת, אבל מה רב דורש? רב דורש כמו תנא, רב דורש שזה שכתוב עבודת מתנה זה לא, כאילו לא עבודת סילוק, לא תרומת הדשן, כן? זה המחלוקת העיקרית בין לוי לרב. האם תרומת הדשן או לא? עבודת מתנה לפי רב ממעטת תרומת הדשן, עבודת נתינה ולא עבודת סילוק. כן? ועבדתם דווקא עבודת תמה, זה הכל רב. ולא עבודה שהיא לא תמה, לא עבודה כמו שחיטה, קבלה, הולכה. אוקיי. רב מסכים שזה שכתוב לכל דבר המזבח, מלמד אותי גם כן ההזעות של פנים. זאת אומרת, כשרב אומר ארבע עבודות הוא חייב עליהם, זאת אומרת ארבע עבודות בחוץ. בפנים יש לי את ההזעות, ויש לי שבע הזעות והזעה של המצורה. לוי אומר שהמילה דבר המזבח זה כבר מרבה לי את הסילוק, לכל דבר המזבח מרבה לי גם כן את עבודת פנים. כן? כל השאר היה קושיות, אבל בעצם זה ה-bottom line. כן? שאלנו מה עם כלל ופרט, אז הגמרא ישבה בכלל ופרט. האם הגמרא בא ליישב ו... בעצם זה הלימוד הסופי או לא? זה נראה לי שלא. אבל לא ברור לי, כי הגמרא לא דחתה את הכלל ופרט. הגמרא הציגה, איך הם דורשים? נתנה לי.
כן דחתה, כי היא שואלת, איך זה יכול להיות כלל ופרט? יש לנו את המילים האלו באמצע.
לא, אז הגמרא אמרה, לא שבגלל זה אני לא דורש, אלא שבגלל זה הדרשה היא דווקא על שני הפרטים. כאילו הפרטים מגדירים אחד את השני.
אבל זה לא סותר את השאלה? כאילו זה לא דוחה את השאלה?
אולי כן, אולי כן. אז טוב, אתה פותח פה עוד נקודה שאני רוצה, בעצם זה נקודה מעניינת, יש תוספות יום טוב על זה, ויש בעצם רש"י על זה, שזה ספרה דברב בפרשה של שבוע הבא, סתם כדאי לשים לב. במתמטיקה מינוס זה מינוס, נכון? מינוס כפול מינוס זה פרט, זה פלוס. מינוס 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 שלוש פעמים זה שוב מינוס. בסדר? אוקיי. מיעוט זה מיעוט. מיעוט אחר מיעוט, לרבות. מה אם כשיש לי שלושה מיעוטים? אז כתוב בפרשה הבאה, כשמדובר על הקורבנות, יש לנו מיעוט אחר מיעוט אחר מיעוט. לא. כתוב, מין הבהמה או מין הצאן, מין הבקר, חז"ל דורשים למת מרווה, למת מוקצה, למת... כל פעם זה מיעוט אחר. וחז"ל דורשים כל מיעוט, למרות שזה מיעוט אחרי מיעוט אחרי מיעוט, חז"ל דורשים כל אחד ממעט משהו. זה רש"י על המקום, רש"י על התחלת ויקרא. רש"י נראה את זה שבוע הבא. חבר'ה, רש"י על... מה?
מה
זה לא בדיוק, כי כשאתה עושה, יש לי, כשאתה עושה מינוס מינוס מינוס, אתה נשאר עם מינוס אחד. מיעוט אחר מיעוט יש לך ריבוי אחד. מיעוט אחר מיעוט אחר מיעוט, יש לך מיעוט אחד או יש לך שלושה מיעוטים? יוצא שיש לך שלושה מיעוטים. כל אחד אתה ממעיט. אני אומר, גם פה, היה לך כלל לשני פרטים. אתה רואה שאתה לא עושה מינוס כפול מינוס. כשרש"י הסביר את מהלך הגמרא, אתה מציע שבעצם שני הפרטים עוקרים את זה, אז אין לי פרט. אבל זה נראה מהגמרא פה ובעוד מקומות שזה לא הכיוון של הגמרא, שהגמרא מוכנה לקבל שיהיה לי יותר מפרט אחד, ואני עדיין אעשה כלל ופרטים וכלל, או כלל ופרטים. ככה זה נראה פה וככה זה נראה במקומות אחרים. אבל בסדר, בוא נשאיר את זה באוויר, ואיך שנלמד, נראה. ביי רבה. אומרת הגמרא, עבודת סילוק בהיכל מהו? עד עכשיו אנחנו אמרנו ש ועבדתם, עבודת תמה, זה דווקא בעבודה שבחוץ. מה קורה בעבודת פנים? יש לך עבודת תמה, דישון המזבח, דישון המנורה. לפי לוי, מה אני עושה עם עבודה שהיא לא, שהיא עבודת סילוק בהיכל? היא גם עבודת תמה והיא גם עבודת סילוק, הדישון של המזבח, הדישון של המנורה. לפנים מדמינן לי, כן? או לחוץ מדמין עלי. האם אני אומר שזה כמו הפנים, ההיכל, הרי הוא באמצע, הוא הקודש, הוא לא הקודש הקודשים, והוא לא החוץ, הוא לא המזבח. במזבח לפי במזבח לפי לוי, אני חייב על עבודת צילוק. בפנים לפי לוי, אני לא חייב על עבודת צילוק, נכון? זה מה שהגמרא אומרת בכלל ופרט. פה משמע שהגמרא מקבלת את הכלל ופרט. ולמבית לפרוכת בעבדתם. דווקא למבית לפרוכת אני אומר עבודת מתנה. כן? ולא עבודת צילוק. זאת אומרת, בקודש הקודשים לוי מסכים שזה צריך להיות עבודת מתנה ולא עבודת צילוק. אני לא חייב, בוא נאמר, אם זר ייכנס ביום כיפור ויוציא את המחתה, בסוף העבודה של יום כיפור, הוא לא יהיה חייב לפי לוי. כן? עבודה?
שהוא ימוד גם בלי זה.
יכול להיות. אבל מה עם הקודש? מה אם זה בהיכל? אז הוא יש בהיכל, הרי ההיכל זה לא קודש קודשים, הוא מדשן את המנורה. עבודת סילוק בהיכל. האם אני מדמה את זה לפנים, שלפי לוי גם כן בקודש הקודשים, עבודת סילוק הרי הוא לא חייב עליה, ככה לוי אומר, הפרטים מגדירים אחד את השני למבית לפרוכת ועבדם עבודת מתנה, דהיינו רק במבית לפרוכת, רק בקודש הקודשים, יש את ההגדרה הזו שצריך עבודת נתינה. אז מה הוא ידון בקודש? האם אני מדמה את זה לפנים, ואז הוא פטור, הוא לא חייב מיטה, או לחוץ מדמין עליה, ולפי לוי הוא חייב. הדר פשטה, מבית ולמבית, כתוב מבית לפרוכת, והיה צריך להיות כתוב מבית לפרוכת, כתוב ולמבית לפרוכת. למה כתוב ולמבית? ללמד אותי שזה בא לרבות את ההיכל, ולמבית, ולמבית, יש מבית לפרוכת, יש למבית לפרוכת, כן? הקודש, ההיכל הוא למבית לפרוכת. זאת אומרת שיש לו את הדין, כמו הכל של קודשים, שהוא פטור על עבודת צילוק. אלא מעתה, אם באמת הזר הוא חייב על עבודת מתנה בהיכל, זה כולם מסכימים, נכון? הזר שסידר את השולחן נחייב. למה הוא לא חייב על סידור השולחן? הרי זה עבודת מתנה, הוא נותן את הלחם הפנים על השולחן. אומרת הגמרא, כי זה לא עבודה שמסתיימת, כי איק הסידור בזיכין. אז הוא לא סידר את הבזיכין עדיין, זה לא עבודה תמה, בגלל זה הוא לא חייב על נתינת הלחם על השולחן. אומרת הגמרא, סידור בזיכין לחייב, אז בואו נחייב אותו על זה שהוא מסדר בזיכין. אומרת הגמרא, איק הסילוק והכתרה, זר שסידר את המנורה לחייב, איקה נתינת פתילה, נתן פתילה לחייב. אני חושב ש...
עד שעוד פעם מחליפים את הלחם רק אז?
רש"י מסביר איקה סילוק והכתרה, עדיין לא נגמרה עבודתה עד שבת הבאה שיסלקנה ויקטירה בזיכים.
אז למה גמרא שסתה? תגיד על זה, אני נחי נעמי, שיקטיר את הבזיחים.
בסדר, קודם כל,
הבזיחים הוא לא שואל, אבל המנורה כן שואל.
איפה מקטירים בזיחים? בחוץ.
איפה מקטירים את הבזיחים?
כנראה בחוץ, בגלל זה לא שואל את זה גם פה.
במזבח הזהב, רק שנייה. וזה עבודה שבפנים, רק שנייה, ואז הוא באמת יהיה חייב, הנה חינמי. על הכתרת הבזיחין הוא יהיה חייב. כן.
לא, אבל בזיחין זה לאו עבודת המה.
למה? הכתרת הבזיחין, למה לא? הנה חינמי, אם הוא יקטיר את הבזיחין על מזבח הזהב, הוא יהיה חייב. זה הכתרה, אבל זה לא חידוש, כי זה מה שאמרנו, אחד מהעבודות שהוא חייב עליהם זה הכתרה. אז בסדר, אז גם הכתרה של המזבח הזהב, זה גם הוא יהיה חייב עליהם. זה כלול בהכתרה שזר חייב עליהם. סילוק, אז אמרנו, על סילוק הוא לא חייב. כי גם רב, גם לוי מודה שבקודש הוא לא חייב על עבודת סילוק. אז אם הוא מסלק את הבזיחין, או הוא מסלק את הלחם הפנים, ואז מקטיר את הבזיחין, הוא עדיין לא חייב, כי זה עבודת צילוק. ובקודש אמרנו לפני רגע שבהיכל, גם לוי מודה שהוא פטור על עבודת צילוק, כמו בקודש הקודשים. זר שסידר את המנורה לחייב. אומרת הגמרא, לא. איקה נתינת פתילה. נתן פתילה לחייב, איקה נתינת שמן. נתן שמן לחייב, איקה הדלקה. הדליק לחייב, הדלקה עליו עבודה. ולא? והתניה, זה מעניין, לא,
עם צד אחד... למה הוא שואל, 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 שישאל את הדבר האחרון וזהו, לא?
אוקיי, אומרת הגמרא, רק שנייה, יש פה רשי מעניין שאתם צריכים להכיר, שסידר את המנורה, אומר רשי, בבוקר היו מסלקין את הנרות של זהב מן המנורה, היו מוציאים את הכוסות עצמם, לקנח אפרן יפה, וחוזרים וקובעים אותם בה, והרי עבודת תמה, כן? סתם שתכירו, רוב האנשים לא יודעים שהיו מוציאים את הכוסות כדי לנקות אותם. שעבודה בבוקר היה, כן, לפי הרמב״ם דרך אגב, או, אז זה עבודת תמה, כי אתה מנקה. הגמרא אומרת, לא, זה לא, אבל יש עבודה אחרה. הרמב״ם סובר שכל בוקר גם היו מדליקים את המנורה. הרמב״ם סובר שחלק מסידור המנורה היה שהיו מדליקים אותה גם בבוקר, לא רק מנקים ומסדרים אותה ללילה.
זה לא בטוח שהיו מנקים אותה.
מה?
אני סתם, לא.
אין בעיה שיהיו מנקים. לא חשבתי שאתם מכירים שאתה מוציא את הכוס, את הכוס של השמן.
איך שנקם, המסכן יעלה על שולחן.
ככה אני תמיד חשבתי, שאולי על סולם ומנקם בפנים.
אני ככה חשבתי, אתה יודע עד מתי?
אני?
עד שהייתי בשיעור א', העבירו את המנורה, היינו ברוב היהודי, העבירו את המנורה מהקרדו, ליד איפה שהייתה הישיבה, וראיתי שיש את המנורה, יש את הנרות עצמן, כמו של אלאדין האלה, הסרטים, ממש ככה. היה ככה, ונתנו לרב שוורץ להניח את אחת נאו שם, זה מלא תמונות וזה. אבל אז גם חשבתי שזה חלק מהמנורה.
וגם,
מסתבר שלא.
שאלה שכן יש לי, האם היו מנקים בית מקדש?
כן. המשניות מדברות איך מנקים. שהיו סותמים את המים, ואז המים היו מתעלים, צפים, יא יא, יש משניות מפורשות. במסכת תמיד אני חושב.
הגיוני ששתפו שם, הרי אם היה...
את הקודש קודשים?
הרי המשנה... כן.
את הקודש הקודשים, נו.
המשנה הרי מדברת... המשנה ב...
זה יכול להיות שבתוך הקודש קודשים היה ריח של הכהן הגדול הראשון שנכנס.
טוב.
למה? יש הרי מקומות שהמשנה או הגמרא מדברת על זה שאם היה צריך, זה מכניסים גם לקודש הקודשים כל מיני כאלה שסדרו טיח וכו'. אם לא מן ההיגיון שגם הכניסו איזה מישהו שנקה שם.
אומרת הגמרא, והתניא, אנחנו אמרנו עכשיו בוא נחייב אותו על הדלקת המנורה, אז הגמרא ענתה הדלקה לאו עבודאי, ולא והתניא, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש, דורש את הברייתא, לימד על הצתת עליתא, אומר רש"י, הצתת קסמים דקים, אם הוא צריך להצית על המזבח, באחת מן המערכות, כגון שקרבה מערכה לחלות, שנשרפה כל המדורה, אז לפעמים, כדי להתחיל את האש מחדש, אתה צריך לשים עצים קטנים, כן. יפה. אז אנחנו דורשים מזה שכתוב, נתנו בני אהרון כהנים אש למזבח, וערכו עצים על האש, זאת אומרת, יש אש, אז אחר כך יש עצים על האש. לימד על הצתת עליתא, שלא תהיה אלא בכהן כשר, ובכלי שרת. אומרת הגמרא, הצתת עליתא עבודה היא, הדלקה עליו עבודה היא, אלא מעטה זר שסידר, עד פה אנחנו יחד, אז הכהן צריך ללבוש בגדי כהונה, ואז הוא מכין את הוא מסדר את העצים, והוא מצית את האש. אלא מעטה זר שסידר את המערכה לחייב, אומרת הגמרא, היא כסידוש. מה? אם אתה, מה? אנחנו אמרנו הדלקה לאו עבודה, הבאנו ברייתא שהדלקת המערכה היא כן עבודה, ענינו נכון, העליתה שעל המזבח היא עבודה, אבל ההדלקה היא לא עבודה. אנחנו רוצים לחייב...
שומר הדלקה, כמובן הדלקה למנורה?
כן.
איפה שכתוב לימד על הצתה עליתה שלא תהיה אלא בכהן קשור בכלי שרת, זאת התשובה לשאלה?
לא, עד פה זה הברייתא. בברייתא משמע שזה כן עבודה. אז זה השאלה, נקודה. השאלה היא, הרי בברייתא כתוב שאפילו האש שהיא תהיה המציתה בעצם למערכה, אפילו זה צריך לעשות על ידי כהן בעבודתו בבגדים שלו. תשובה, הצתת עלית העבודה היא, ההצתה של האש על המזבח זה כן עבודה, אבל ההדלקה עליו עבודה היא, ההדלקה של המנורה היא לא עבודה.
אז מה השאלה על סידר את הצער המערכה? הרי אתה מסדר את המערכה בשביל להציד את זה או משהו כזה.
בסדר, אבל אנחנו הרי...
זה עבודת המה.
כאילו שבתנאי כזה...
כן, גם אני חושב
שזה
של
לא, אני מבין שזה הפוך. הצתת עלית העבודה היא והדלקה היא לאו עבודה היא מהפסוק, יש לך פסוק שמורה על הצתת עלית, אבל
מביאים את העבודת העניין בתור שאלה,
נכון?
ואז יש פרשים את השאלה, צלית, אם אתה אומר שהצתת עלית היא לעבודה,
אני הבנתי כמה
אני אומר,
לא, זה משיבים, אבל נגיד גם שטיינגלד כותב שזה
תשובה. לא, לא, לא. השאלה מסתיימת במילה ובכלי שרת. זה שכתוב בברייתא שזה צריך לעשות על ידי כהן בעבודתו, זה חלק מהעבודה שלו, אז אנחנו דורשים הצתת עליתה, זה עבודה. אם הצתת עליתה היא עבודה, אנחנו מבינים שגם הדלקת המנורה. תשובה, לא הבנת נכון. הצתת עליתה היא כן עבודה, הדלקה היא לא עבודה. אלא מעטה, אוקיי, אז לימדת אותי אבל שהאש על המזבח היא כן עבודה. אנחנו אמרנו ארבע עבודות, לא כללנו סידור האש על המזבח, זר שסידר את המערכה לחייב, אומרת הגמרא, איקה סידור שני גזירי עצים, זה לא עבודה תמה, אוקיי, סידר שני גזירי עצים לחייב, איקה סידור איברים, אחרי זה צריך לסדר את האיברים שתמיד על גביו, וזה כבר הכתרה שאמרתי שהוא חייב, זאת אומרת, הגמרא פה מלמדת אותי, שהעליתה היא לא עבודה בפני עצמה, והסידור שני גזרי עצים היא לא עבודה בפני עצמה. יש פסוק שמורה על זה, וזה עבודת הכהן, נכון, אבל זה לא עבודת תמה, כי זה נחשב חלק מהקורבן התמיד ששחר. סתם זה מעניין. זה חלק מהקורבן תמיד ששחר. אני הייתי אומר, זה צווי דינים. יש דין שיהיה מערכה, יש תמיד. יש דין שכשאתה מקריב את הקורבן, הוא יישרף. הייתי אומר, זה צווי דינים, יש דין שיהיה אש תמיד כל המזבח לא תכבה, יש מצוות תעשה ולא תעשה ייחודית, אש תמיד לא תכבה. הגמרא לא דורשת ככה, הגמרא דורשת שהשני גזירי עצים והמערכה, הכל, זה לא עבודה תמה, זה עבודה מקדמת לעבודה של סידור איברי התמיד. היא עבודה אבל לא עבודה תמה, זה החידוש. אני אומר, זה שהיא עבודה בסדר, למדנו בברייתא. אבל לי קשה איך הגמרא מגדירה את הדברים האלה כחלק מהקורבן תמיד. שהסידור איברים של התמיד הם חלק מהסידור האש. ולכאורה אני הייתי חושב שזה מצווה עצמית. אוקיי, אז כל זה תירוץ לפי שיטת רב. עכשיו אנחנו מקשים על רב. ואמר רב אסי, אמר רב יוחנן, זר שסידר שני גזרי עצים חייב. זאת אומרת, רב יוחנן חולק על רב, והוא אומר, יש עוד עבודה שהזר חייב עליה, וזה סידור שני גזירי עצים. אומרת הגמרא, בהפליגי, יש מחלוקת רב ורב יוחנן. רב יוחנן אומר שהסידור שני גזירי עצים היא עבודה תמה. ורב, כן, בהפליגי, מר סבר עבודה תמה היא סידור שני גזירי עצים. וסידור האיברים זה דבר בפני עצמו. ומר סבר, לאו עבודה תמה היא... בסדר. אני, כמו שאמרתי, אני לא מבין את שיטת רב, אבל בסדר, זה מה שהגמרא אומרת, שזה לא עבודה תמה. רש"י מסביר שסידור זה הכל דבר אחד. סידור זה, סידור זה, סידור זה, בסוף סידור איברים, זה הכל נחשב מלאכה אחת. ככה רש"י מסביר את זה. אני לא יודע מה פשט בזה. דשם סידור אחד הוא, ככה רש"י כותב בסוף בהפליגה. טוב, מה אני יודע? בסדר. תני כבתי דרב, תני כבתי לוי, תני כבתי דרב. עבודות שזר חייב עליהם מיטה, זריקת דם בין לפנים בין לפני ולפנים, והמזה בחטאת העוף, והמצה, והמקטיר בעולת העוף, והמנסך שלושה לוגין מים ושלושה לוגין יין. אז כל זה זרב, כי מה ראינו פה? הראינו זריקה, בסדר, בין לפנים בין לפני ולפנים הוא מסכים. מזה בחטאת העוף, אוקיי, זה הזעה, זה הוא הדין. הממצה, המקטיר, ממצה זה גם סוג של זריקה, שהוא היה לוחץ את המורח, יפה. מקטיר... כן. עולת העוף כתוב, מצא את דמו. ונמצא דמו על קיר המזבח, אז מקטיר, אז בסדר, אין לי בעיה. המנסך, שלושה לוגין מים, שלושה לוגין יין, כל זה, זה שיטת רב. תניה כבתי לוי, עבודות שזר חייב עליהן מיטה, המרים את הדשן, או, אז לפי לוי, יש לי גם כן תרומת הדשן, בשבע הזאת שבפנים, שבמצורה, במלא על גבי המזבח, בין דבר כשר, בין דבר פסול. הפסולים, אז יש חילוק, אם זה פסול בקודש, יש דין שאם עלו לא ירדו, תלוי איזה פסול. בסדר. אז אנחנו נמשיך פה בעזרת שם. זה כבר סוגיה חדשה למנפיסים.